שיחת היום עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין.
שלום וברכה, פרשת ראה תשפ"ב. אומרת התורה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. את הברכה אשר תשמעון אל מצוות השם אלוקיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם היום. והכללה, אם לא תשמעו. ואז אומרת התורה, כי אתם עוברים את הירדן לבוא לרשת את הארץ אשר השם אלוקיכם נותן לכם, וירישתם אותה וישבתם בה. כאן מדברים איתנו על העניין שאנחנו מקבלים את ארץ ישראל, וזה בשביל לרשת אותה ולשבת בה. רב אלחונון וסרמן אומר, תראה, יש לנו הרי שישה סדרי משניות. זרעים, קודשים וטהרות, שלושה סדרים שלימים, שייכים לארץ ישראל. כל הסדר זרעים, שזה מתחיל עם, נכון, ברכות שייך לא רק לארץ ישראל, אבל מכאן והלאה, תרומות, מעשרות, מעשר שני, פאה, כל זה שייך, מתנות עניים, שזה שייך רק בארץ ישראל, אורלה, כל הדברים האלה, הכל שייך לארץ ישראל. קודשים זה קורבנות, בלי בית מקדש אין לנו בכלל על מה לדבר, וטהרות גם זה, כשאין לנו בית מקדש, לא קיים. עכשיו נשאר לנו סדר מועד, שגם בתוכו חלקים גדולים שייכים לזמן שבית המקדש קיים, יומה, שקלים, שקלים היו אוספים כל אחד מחצית השקל כשבית המקדש היה קיים בשביל הקורבנות, קורבנות הציבור, וכשאין לנו בית מקדש אין מסכת שקלים. חגיגה זה קורבנות. עכשיו בסדר נשים גם כן, חלק גדול לא נוהג בזמן הזה, למשל מסכת נזיר, מסכת סוטה, מסכת בסדר נזיקין, מסכת סנהדרין, מסכת מכות, מסכת הוריות, לא שייכים בזמן הזה. בקיצור, כמעט שני שליש השס לא נוהג בזמן הזה כשאין לנו את ארץ ישראל בשלימותה, כלומר ארץ ישראל עם בית המקדש. ובכל זאת, עם ישראל 2000 שנה בגלות, ועם ישראל חי וקיים, וזה משום שיש לנו את התורה. והתורה היא חיינו, והיא זו שהחזיקה אותנו בגלות להישאר יהודים. מה קרה אבל ברגע שהחליטו לעזוב את התורה? אז כבר אין יהודי. תוך 100 שנה נגמר יהודי. ברגע שאין תורה, יש חס חיילה התבוללות, ונגמר. אין עם ישראל. אומר רב אלחונון, אז נכון ששני שליש מהשס עוסק בנושאים שארץ ישראל צריכה להם. אבל התורה היא הרבה יותר חשובה. עצם הדבר שיהודי מתנהג כמו יהודי, לומד את התורה, מקיים את התורה ומצוותיה, זה הערובה היחידה לעם ישראל שישאר. אם כן, נכון שכתוב כי אתם עוברים את הירדן לבוא לרשת את הארץ אשר השם אלוקיכם נותן לכם, וירישתם אותה וישבתם בה, אבל הפסוק הבא אחריו אומר, ושמרתם לעשות את כל החוקים ואת המשפטים אשר אנוכי מצווה אתכם. ובעצם זו התחלת הפרשה, ראה, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, את הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם, והקללה חס וחלילה ההפך. ממשיכה התורה ואומרת שכשניכנס לארץ אנחנו חייבים להרוס את המזבחות של הגויים וגם לשרש את השירות, השירים, השירות כנראה. מה זה אשרה? אשרה זה עץ שגדל באדמה ושהגויים עבדו לו עבודה זרה. אז צריכים לעקור אותו ולשרש אחריהם שלא יישאר זכר. ממשיכה התורה ואומרת, לא תעשו כן להשם אלוקיכם. אז מה זה לא תעשו כן להשם אלוקיכם? אומר רש"י, וכי תעלה על דעתך שיהודי ייכנס עם גרזן וישבור את המזבח? הרי מה התורה ציוותה לפני כן? וניתצתם את מזבחותם, של העובדי העבודה זרה. אז עכשיו מה אומרים? לא תעשו כן להשם אלוקיכם? שואל רשי, וכי תעלה על דעתך שיהודי ייכנס עם גרזן לשבור את המזבח? אלא, אומר רשי, שלא תלמדו ממעשיהם ושלא תעשו כמעשיהם ותגרמו שיחרב בית המקדש בעוונות, רחמנא ליצלן. זאת אומרת, יש לנו בעצם פה לב כללי לכל התורה כולה. אדם, נניח, מחלל שבת, רחמנא ליצלן, אז הוא חילל שבת. אבל יחד עם זה הוא עובר גם על הלב של לא תעשון כן להשם אלוקיכם, שלא יגרמו עוונותיכם שיחרב בית המקדש. אדם, חס וחלילה, דיבר לשון הרע. אז הוא עבר על מצוות לשון הרע. אבל יחד עם זה, הוא עבר גם על לא תעשון כן להשם אלוקיכם. יהודי, חס וחלילה, שונא יהודי אחר. אז הוא עבר על לא תשנא את אחיך. אבל יחד עם זה, הוא עובר גם על לא תעשון כן להשם אלוקיכם. זה לב כללי שנוסף לכל לב ולב שבתורה. אבל יש כאן גם את המצווה עצמה, לא תעשון כן להשם אלוקיכם. מכאן למדו, יהודי נכנס לבית הכנסת, צריך מאוד מאוד להיזהר. יש, כשהיינו ילדים, היה, השולחנות היו עשויים סיבית, והפורמייקה נשברה, ואנחנו היינו מפרקים את הסיבית. אז ילדים, זה ילדים, זה לא בסדר, אבל היינו ילדים. אבל כשיהודי מבוגר עושה את זה, יהודי מבוגר מתנהג בבית הכנסת כאילו זה רכוש של הפקר, לא תעשון כן להשם אלוקיכם. זה בית כנסת, זה ישיבה, צריכים להיזהר מאוד מאוד, זה לאו דאורייתא, לא תעשון כן להשם אלוקיכם. אותו הדבר לגבי הספרים. לכן נהוג בכל מקום שיש תיבה מיוחדת שבה שמים את הגניזה, שחס וחלילה אם נקרא דף או ספר שבלה, לא זורקים אותו, אלא שמים אותו בגניזה, ובאיזשהו שלב מפנים את זה וקוברים את זה באדמה בצורה מכובדת. למה? לא תעשון כן להשם אלוקיכם. ועל זה סיפר פעם רב אריה שכטר, במלחמת העולם השנייה, כידוע, היטלר, ימח שמו וזכרו, כבש את כל אירופה כמעט, חוץ מאנגליה. כבש את צרפת, בלגיה, הולנד, ולאט לאט הוא הרחיב את כמובן את פולניה, אבל לאט לאט הוא הרחיב עוד יותר, הוא כבש את הונגריה, את פינלנד, כי שוודיה חתמה איתו על הסכם כאילו שהיא ניטרלית, שוויץ חתמה שהיא ניטרלית, אבל ממש כבש את כל אירופה חוץ מאנגליה. והצלחות לא משהו שמימי זה היה. והפעם הראשונה, הוא כבש גם את רוסיה, הוא הגיע עד סטלינגרד. ואז בסטלינגרד השיבו מלחמה והצליחו פעם הראשונה להביס את היטלר. זה היה כשהם הגפו וממש לקחו בשבי מאות אלפי חיילים שלו. מי שבאמת ניצח זה היה גנרל חורף, כידוע. אבל למעשה זה היה הפעם הראשונה שהיטלר ספג מפלה, וזה התחיל בעצם להטות את הכף נגדו, עד שבסופו של דבר, בסייעתא דשמיא גדולה וברחמי השם על עמו, אז הוא נכנע והרג את עצמו וכולי. בקרב הזה של סטלינגרד השתתפו גם נערי מולוטוב. מה זה נערי מולוטוב? בקבוק מולוטוב זה המצאה רוסית כידוע. ממלאים נפט ומשמים שם חתיכת בד בוערת, וכשזורקים את זה, זה מתלקח. ולקחו נערים, פשוט תפסו אותם ברחובות סטלינגרד, והכריחו אותם לצאת מול הטנקים של הגרמנים ולזרוק את הבקבוקי מולוטוב האלה, ואולי זה יצליח להבעיר את הטנק. כמובן שהגרמנים היה להם גם נשק קל על הטנקים, והם ריססו את הנערים האלה. מתו שם אלפים אלפים. היה בחור אחד בסטלינגרד, בחור יהודי שקראו לו מוישה. המוישה הזה קיבל את השם מוישה שיימס. שיימס זה ביידיש, זה עברית יידישאית, במקום שמות, שמות זה כמו שמות הקודש, אז ביידיש יותר נכון עברית יידישאית, קוראים לזה שיימס. כשהייתי ילד היו אומרים, אני שם את זה בשיימס. אז הילד, הבחורצ'יק הזה ראה שבמצור הגדול על סטלינגרד, כשגרמניה ממש עשתה מצור, אז היה חסר נייר. הלכו הפרחחים האלה הרוסים, ונכנסו לבתי כנסיות ובתי מדרשות, לקחו את השעסים, לקחו את הסידורים, פוררו את זה לניירות, והשתמשו בזה לעטוף דג מלוח, מרגרינה, כל מה שצריך לעשות עם נייר. וכשגמרו להשתמש, היו זורקים את זה ברחובות. המוישה הזה, קראו לו מוישה שיימס. למה? הוא הלך ברחובות, והפשוט עם סק אסף את הניירות האלה, את הדפים של הגמרא, את הדפים של הסידורים. כי זה גניזה, זה קדוש. אז קיבל את השם מוישה שיימס. יום אחד, רצו לקחת גם אותו לנערי מולוטוב, ואז הם אמרו, מה פתאום, עזוב אותו, זה משוגנר זה. אוסף ניירות ברחובות. עזבו אותו, וככה חייו ניצלו, וכשהוא הגיע לארץ ישראל, הוא היה הראשון שהתחיל את העניין הזה, של לשים מיכל כחול כזה ליד בית הכנסת, הוא עשה את זה במאה שערים, ליד בית הכנסת בשטיבלך, שם שם מקום שאפשר יהיה לשים את הגניזה בצורה מכובדת, וזה מה שהציל את החיים שלו וקיבל את השם מוישה שיימס. אמרה התורה, לא תעשון כן להשם אלוקיכם, אלא ספרים צריכים להתייחס בכבוד, ספרי הקודש, וכמובן, כמובן, הרעיתים של בית הכנסת, וסתם בית הכנסת צריכים להתייחס בכבוד, זה בית השם. ובאמת, מאירים על זה כל הזמן, וזה מחלה ידועה, הדיבורים בבית הכנסת, זה דברים שצריכים להיזהר מאוד. כבוד, כבוד להשם, מורה מקדש. טוב, בואו נמשיך הלאה. התורה אומרת שלא תעשון כן להשם אלוקיכם, כי אם אל המקום אשר יבחר השם אלוקיכם מכל שבטיכם, לשום את שמו שם, לשכנו תדרשו, ובאת שמה. אז זאת אומרת, אני צריך קודם כל לשכנו תדרשו, לחפש איפה זה, ואז ובאת שמה. במדרש כתוב שכשדוד המלך ברח משאול המלך, אז הוא ברח אל שמואל הנביא, ומה שלא לומד תלמיד ותיק במאה שנה, למד דוד המלך משמואל הנביא באותו הלילה. מה הוא בא לדבר איתו? הרי זה היה אחרי ששמואל הנביא משך אותו למלך. אז כשהוא בא, הוא אמר לו, אדוני הנביא, אני צריך לבנות את בית המקדש, אז הרי זו אחת מהמצוות של מלך, לבנות את בית הבחירה. אז תגיד לי בבקשה, איפה יהיה בית המקדש? וכל אותו הלילה ישבו ודנו, שנאמר וישבו בניות ברמה. מה זה ניות? שהיו עוסקים כל אותו הלילה בנויו של עולם. ובהתחלה חשבו לשים את בית המקדש על המקום הכי גבוה בירושלים, אחרי זה אמרו לא, כתוב וקרני ראם קרניו, לא, לפני כן כתוב בחור שורו הדר לו. אז אמרו שמואל ודוד, איפה הראש של השור נמצא? לא במקום הכי גבוה, אלא בין כתפיו. אז ירושלים צריכה להיות לא ההר הכי גבוה, אלא בין ההרים, ואז חשבנו ומצאו את המקום הזה שנקרא כיום הר הבית, ששם באמת בנו את בית המקדש הראשון והשני, ובקרוב ייבנה שם גם השלישי, נכון יהיה הר בית השם בראש ההרים. על כל פנים, החתם סופר בספר בראשית מביא דבר נפלא בשם רבו רבי נתן אדלר, והוא אומר כך, כתוב כשאברהם אבינו הלך לעקידה, הרי שם במקום הזה איפה שהר הבית, זה המקום של עקידת יצחק. אז כשהוא הלך לעקידה, כתוב וירא את המקום מרחוק, ואז בסוף הפרשה כתוב ויקרא אברהם את שם המקום ההוא השם יראה, אשר יאמר היום בהר השם יראה. אומר רבי נתן אדלר, כל מקום שהיה הר, הגויים עשו שמה עבודה זרה, כמו שנאמר אצלנו בפרשה, על ההרים הרמים ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן, שם הם עשו את העבודה זרה שלהם. ואיפה שעשו עבודה זרה, זה לא מתאים ולא יפה, נכון שאי אפשר לאסור אדמה, אבל זה לא מתאים ולא יפה לעשות שם לעשות שם בית מקדש, לעשות שם את עקדת יצחק. לכן הקדוש ברוך הוא את המקום הזה שנקרא הר המוריה השאיר מישור. וכשאברהם אבינו הגיע אל המקום, כתוב וירא את המקום מרחוק. מקום. מקום זה לא הר. אלא שאז אמר אברהם אבינו, ריבונו של עולם, אין כבודך שיעבדו אותך במישור. למה צריך להיות פה הר? ובאותו היום נעשה מהמקום הזה הר. לכן נאמר, וירא את המקום מרחוק, אשר יאמר היום, בהר השם ייראה. ולכן בפרק קוף למדבט בתהילים, כשכתוב שדוד המלך אומר, אני מחפש את המקום שבו צריכים לעשות את בית המקדש, אז כתוב, עד אמצא מקום להשם, מקום לאוויר יעקב, אם אתן שנת לעיניי, להפעפי תנומה, עד אמצא מקום להשם. מה זה מקום? אני מחפש את ההר הזה שפעם היה מקום, את ההר הזה שפעם היה מישור, שרק היום יאמר בהר השם ייראה, וזה הכוונה לשכנו, תדרשו ובאת שמה, לך תחפש את המקום הזה. כך מסביר בספר בראשית, בפרשת העקדה, מסביר את זה החתם סופר בתורת משה, בשם רבו רבי נתן אדלר. אבל כאן יש עוד חתם סופר מאוד יפה דווקא זה בפרשה שלנו. אומר החתם סופר, כשהיה המשכן בשילו, כשנכנסו לארץ, 369 שנה עמד המשכן בשילו, עד שנחרב בעוונות, ואז עבר לעוד שתי מקומות, ובסוף בנו את בית המקדש. כשהיה המשכן בשילו, כתוב בתחילת ספר שמואל, ועלה האיש ההוא, הכוונה לאלקנה, אביו של שמואל הנביא, עם ישראל לא עלו לרגל באותו זמן. והוא רצה שכולם יעלו לרגל. מה עשה? היה הולך ועולה לרגל, כולם, הוא היה נכבד, אז היה הולך וישן ברחוב. אמרו לו, כבוד הרב, לא מתאים, בוא תיכנס הביתה. לא, לא, אני רוצה לישון ברחוב. מה קרה? ברגע שהוא ישן ברחוב, נהיה הוה, נהיה הרבה רעש, ואנשים שאלו, למה? לאן הרב הולך? מה קרה? מה זאת אומרת? אני הולך לעלות לרגל. אני עולה לשילו. הרב, אפשר להצטרף אליך? ודאי. ושנה הבאה, כשהיה עולה לרגל, היה הולך ממקום אחר. וכך לאט לאט הוא הרגיל את כל עם ישראל לעלות לרגל. ועל זה כתוב במדרש, הלמדת שבשכר אלקנה שמואל. בגלל שאלקנה עשה כזה קידוש השם, שהוא הרגיל את עם ישראל לעלות לרגל, זה הסיבה שהוא זכה לבן כמו שמואל הנביא. עכשיו מוריי ורבותיי, אומר החתם סופר, מה קרה שעם ישראל לא עלו לרגל? איזה מין דבר זה? מה פתאום לא עולים לרגל? כתוב בתורה. שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך. כולנו יודעים שיש מצוות עלייה לרגל. אומר החתם סופר, פשוט מאוד. כיוון שעלייה צריכים לעלות. בירושלים, בהר המוריה, בהר הבית, באמת עולים לירושלים. באמת עולים בירושלים להר הבית. אבל כשהיה המשכן בשילו, אז הם אמרו, זה לא נקרא לעלות. אז לא לזה התכוונה התורה. מה בא אלקנה ולימד אותם? אמר להם, אלקנה, אתם טועים. אתם חושבים שלעלות זה עלייה פיזית. אבל זה לא נכון. כתוב בתחילת ספר שמואל, ויהי איש אחד מן הרמתיים צופים. מה זה רמתיים? ממשפחה של 200 נביאים. משפחה של 200 נביאים? מה זאת אומרת? התשובה היא, רמתיים זה לשון רמה, זה לשון גבוהה. זה מראה לך שגבוה זה לא קשור למשהו פיזי. אלא למשהו רוחני, מן הרמתיים צופים, ממשפחה של 200 נביאים. את זה לימד אותם אלקנה. תבינו, לא הולכים עכשיו לעלות משהו פיזי, הולכים למקום שהוא מקום גבוה מבחינה רוחנית. את זה ציוותה התורה, לעלות לרגל, לעלות. אתה יודע, כשאתה הולך לאחד מגדולי ישראל, אתה אחד מגדולי ישראל, לא משנה מי, אתה מרגיש שאתה נמצא בכזה מין אוויר פסגות. איך זה קרה? אתה נמצא במקום רגיל. לא, אתה מרגיש את העלייה. אמר להם אלקנה, לעלות זה לא עלייה פיזית, זה לא תנאי השטח, זה עלייה רוחנית. לכן בואו נעלה לשילו. ועלה האיש ההוא מאירו, ועלה הוא לימד את כולם שלבוא לבית המקדש זו עלייה. בזמנו ברחוב חזון איש 5 בבני ברק, היה גר בקומה הראשונה הרב שטיינמן, זכר צדיק לברכה. מעליו, ממש מעליו, דירה מעליו, היה גר הרב ישראלזון, חתנו של הרב אלישיב, זכר צדיק לברכה. ויום אחד בא מישהו להתייעץ עם הרב ישראלזון, והרב ישראלזון אמר לו, תשמע, זה מסובך, אני חושב שאנחנו צריכים להתייעץ בזה עם הרב שטיינמן. אז בוא נעלה לרב שטיינמן. הרב שטיינמן היה גר מתחתיו, אבל בוא נעלה לרב שטיינמן. למה? כיוון שזה עלייה רוחנית, וכשעולים עלייה רוחנית, זו נקראת עלייה, ואת זה לימד אלקנה את כל עם ישראל, ובזכותו עלו כולם לרגל, ובזכות זה הוא זכה שיהיה לו בן, שנקרא שמואל הנביא. עכשיו, יש לנו בפרשה שלנו הרבה 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 בענייני צדקה, גם את המצווה של עשר תעשר, גם את המצווה של נתון תיתן לו, ולא ירא לבבך בתיתך לו, כי בגלל הדבר הזה יברכך השם אלוקיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך. גם את המצווה של העוות תעוותנו, זאת אומרת שמצווה להלוות ליהודי, וגם את המצווה של נתון תיתן לו. בקיצור, כי פתוח תפתח את ידך, הרבה מצוות, ודווקא כולם בכפילויות, שמתם לב, עשר תעשר, פתוח תפתח, הענק תעניק, העוות תעוותנו, נתון תיתן, מה זה? אז יש פסוק בתהילי, באשת חיל, הפסוק אומר, אני מדבר על האשת חיל האולטימטיבית, אשת חיל מי ימצא? בטח בלב בעלה ושלל לא יחסר, גמלת הוא טוב ולא רע, כל ימי חייה דרשה צמר ופשתים. כשהוא מגיע לאות, לאות למד, אז הוא אומר, לא תירא לביתה משלג, כי כל ביתה לבוש שנים. וזה פלא גדול. מה, היא לא מפחדת ממזג אוויר חורפי, כי יש לה סוודרים לכל הילדים? תודה רבה. את זה גם לכולם יש. מה, זה לא אשת חיל, זה דבר נורמלי. לכן אומר רש"י, שים לב שכל המצוות של צדקה נאמרו בכפילויות. נתון תיתן, פתוח תפתח, העוות תעוותנו. אל תקרי שנים, אלא שניים. לא תירא לביתה משלג, הכוונה לגיהנום. ויש מי שלא מפחד מהגיהנום? אומר רש"י, כן. לא תירא לביתה משלג? מי לא תירא לביתה? מי שכל ביתה לבוש שניים. מי שיש לו את המצווה של צדקה. מי שלא יירא לבבו ביתו לעני. זה לא יירא לביתו משלג. כי כל ביתה לבוש שניים. מצוות הצדקה שנאמרה בכפילויות. כך רש"י מפרש בסוף ספר משלי. ונוסיף, בזוהר הקדוש, ממש זה דבר מדהים, הזוהר הקדוש אומר בפרשת מקץ, עמוד ריש א' בדפוס וילנה, זה פרשת מקץ עמוד ריש א', אומר הזוהר הקדוש, כתוב פסוק בספר נחום, כי שלימים וכן רבים וכן נגוזו ועבר, ואיניתיך לא אענך עוד. ועל זה אומר הזוהר הקדוש. רבי שמעון בר יוחאי אומר, אדם גומר את החיים שלו בעולם הזה, מגיע לעולם הבא, ושם כידוע יש משפט ויש דין, וצריכים לתת דין וחשבון. ומי שזכה הולך לגן עדן. כן, השבוע נפטר מרן הגאון הקדוש, מרביץ תורה בצורה יוצאת מן הכלל, והרב חכם שלום כהן, אז אנחנו יודעים לאן הוא הלך, אבל יש אנשים שבאים לשם וצריכים לתת את הדין, ועל כל דבר ודבר, ומי שזוכה הולך לגן עדן, ומי שלא זוכה, רחמנא ליצלן, יש גיהנום. אבל, אומר רבי שמעון בר יוחאי, תדע לך, גם אחרי גיהנום וגם לפני, זאת אומרת, גם מי שהולך ישר לגן עדן, צריך לעבור בנהר דינור, נהר של אש. מי שראה פעם איך נראית לבה רותחת שיוצאת מההר, זה נקרא נהר דינור, נהר של אש. וצריכים לעבור בתוך נהר של אש. מדוע? כי סוף כל סוף היינו בעולם הזה, אכלנו, ישנו, נהננו, וכל מיני דברים גשמיים, אז אין ברירה, צריכים לטהר את זה. וזה על ידי לעבור במקום שנקרא נהר דינור. עכשיו, מה שייך לעבור בנהר דינור? נכון, זה נשמה, אבל גם הנהר דינור הוא משהו רוחני. אז זה לא שייך, נו, מה אתה אומר לעבור בנהר דינור? התשובה היא, אומר לך הפסוק, כי שלימים וכן רבים וכן נגוזו ועבר. מה זה שלימים? האדם השלם יכול לעבור שם, אין לו מה לפחד. אדם שלם? אדם שישלים את עבודתו בעולם הזה בצורה הכי מושלמת, הוא יכול לעבור. כך מפורסם בעולם, שכשרב אלימלך מליז'נסק היה חוזר מהמקווה ביום שישי, לפני שבת, היה נכנס הביתה, והאש בוערת באח, אז הוא ניגש, שם את הידיים בפנים, והאש הייתה מתרחקת. ואז הוא היה מתחיל לצעוק, אוי מלך, מלך, תראה איזה תמה אתה, אפילו האש בורחת ממך. והיה מתחיל לבכות, וכל בני הבית היה כמו אווירה של ערב יום כיפור. היו המשרתות נופלות אחת על השנייה, מבקשות סליחה אחת מהשנייה. שלימים, אדם שלם, האש לא שורפת אותו. וכן רבים, מה זה רבים? אדם שזכה לזכות את הרבים בחייו, גם הוא יוכל לעבור בנהר דינור. אבל מי זה השלישי? וכן נגוזו ועבר. אומר על זה הזוהר הקדוש, ומן איהו דיקום תמן ויעבר, ויעבר בלה דחילו. מי יכול לעמוד שם ולעבור בלי פחד? התשובה היא, ונשמת דזקה העבר בלא דחילו, ומן דהשתדל בצדקה בהי אלמה. אדם שישתדל במידת הצדקה בעולם הזה, ויתן מממוני בצדקה כדין ועבר. נגוז הוא, האדם שגזז את ממונו לצדקה ועבר. אומר הזוהר הקדוש, ועבר בהוא אתר ולא דחיל, ולא מפחד. וקרוזה, ויוצא קרוז בעולם העליון, קרי לי להי נשמעת, ועיניתיך לא אענך עוד. מן דזכה למעבר בהי, לית לידין היתיר כלל. נפלא מאוד. מצוות הצדקה כמה היא גדולה בעיני השם. כמה היה זה דבר גדול בעיני השם שאדם רואה את השני. ולפעמים צדקה זה בממונו, ולפעמים צדקה זה בגופו. יש למשל גמח אוזניים. זה גמח הכי קשה שיש בעולם. למה? להשאיל טיטולים. נו, אפשר להשאיל טיטולים. לפעמים זה צריך על חשבון הלילה שלי, נכון. באמצע הלילה דופקים בדלת, מחפשים גמח מוצצים. בסדר. אבל יש גמח אוזניים, וזה... לפעמים בן אדם פשוט מחפש עם מי לדבר. ומצווה גדולה, לשמוע אותו. והקדוש ברוך הוא אומר, אני מחפש אותך, תעזור לשני, תעזור לחבר שלך, תעזור ליהודי הזה. ועיניתיך לא אענך עוד. אני אתן לך לעבור בנהר דינור. ועוד אומרת התורה, כי בגלל הדבר הזה, אם אתה נותן צדקה, אז יברכך השם אלוקיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך. זאת אומרת, אתה נותן צדקה והקדוש ברוך הוא יברך את כל מעשי ידיך. יש ספר שנקרא כתר תורה. כתר תורה, וכתב אותו הרב מפולוצק. לא יודע, זה כנראה איזה מגיד גדול. אולי נדמה לי כתוב עליו שהיה תלמיד של רב חיים מוולוז'ין, והוא אומר, יש פסוק באיוב, כי יש מוצא לכסף. יש מוצא לכסף. אומר על זה המגיד מפלוצק, תדע לך, קח את האותיות כסף, תראה מה יש לפניהם. לפני חף יש יוד. לפני סמך יש נון. ולפני פי יש עין. אתה יודע מה המוצא של הכסף? העני. אתה תדאג לעני, ובגלל זה יברכך השם אלוקיך, בכל מעשיך ובכל משלח ידיך. זה סגולה לכל הדברים הטובים. צדקה לעני זה סגולה אפילו להבין את התורה, כשיש לבן אדם מצב שהוא לא מבין כרגע, יעשה חסד, יעשה מצווה צדקה, השם ייתן לו להבין. זה מצווה שעוזרת ללכת ברחוב בלי להיפגע. זה מצווה שעוזרת לכל דבר טוב ואפילו לפרנסה. אתה יודע מה המוצא של הכסף? מאיפה בא הכסף? מהאותיות שלפניו, האותיות שלפניו זה אני. כי בגלל הדבר הזה, יברך לך השם אלוקיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך יהי רצון, שיברך אותנו השם אלוקינו, השם יתברך, בכל מעשינו ובכל משלח ידינו, בבנים ובבנות, בנחת, בשלום בית, בשמחה, בפרנסה, שידוכים טובים, שידוכים טובים שהשם ייתן לכל עם ישראל, כמה כמה בנות מסתובבות בגילים מבוגרים עוד לא זכו, יהי רצון שיהיה רק ברכה והצלחה לכולנו, ערב ראש חודש אלול, ימליץ עלינו טוב הקדוש ברוך הוא, וייתן לנו סליחה ומחילה וכפרה לכל אבונותינו, שייתן לנו חודש טוב, חיים טובים, שנזכה כולנו להיכתב בספרם של צדיקים גמורים, לאלתר, לחיים טובים ולשלום, שבת שלום.
האזנתם לשיחתו של הרב שלמה לוינשטיין.